כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני, זין בתיבת תשעין, היי, מסכת יבמות, דף פיוו. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזהו הרדיו המביא עליכם בסייעת הדשמיה גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתאיר עיניי במאור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור ויתר, הן בדיני ממונות, הן בהוראה, הן בלימוד. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת. ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי אדוינוי ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. אינני לומד לקיים מצוות בורי יתברך, ואני מזכה מלימוד זה לימי מורתי הרייני כפרת משכבה, מרת יפה שנדל פייגבת רמר שרגה עליה שלום, שנשמתה תעצר רואה בצרור החיים, ולאחיותה בתחיית המיתים, כל מיתי עמך ישראל ברחמים. אמן. פותחים כהרגלנו בסייעתא דשמיא עם תשובות לשאלות השינון והחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. את סיימנו ללמוד את דף פ"ה ממסכת יבמות. שש שאלות במספר. הנה הם לפניכם בצירוף התשובות. שאלה ראשונה, מה לומדים מהפסוק איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם? התשובה היא, ישווה הכתוב אישה לאיש לכל אנשים שבתורה. שאלה שנייה, כהן שרוצה לישא אישה, איזה אישה יש לו להעדיף? התשובה, בת כהן. כמו שנאמר בגמרא, כהן הנושא בת ישראל, אבי סהודת הרשות. שאלה שלישית, מפני מה צריך חזרה מיוחדת לאישה בלווים של כהונה? התשובה, היינו חושבים שלווי הכהונה לא הושבו בכל, דהיינו גם בישראלים, ולכן איני מוזרת בו. השאלה הבאה, מדוע באלמנה לכהן גדול לא שייך מרגללי? התשובה, מפני שנפסלת לכהונה מחמתו. האם בנות כהן מוזרות על תומת מיתים ומנהלן? התשובה, אין מוזרות, הכתיב בני אהרון ודורשים ולא בנות אהרון. השאלה האחרונה, מתי אין לגרושה הנשואה לכהן מזונות ומתי יש ספק? התשובה, כשיושבת תחתיו, אין לה מפני שמצווה להוציא. מסתפקת הגמרא כשהלך בעלה למדינת הים והיא לבתה כדי לאכול. אלה הם הוריי ורבותיי, שש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. על דף פ"ה ממסכת יבמות, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, זין בתיבת תפשין עין ה'. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף פ"ו ממסכת יבמות. אנחנו מתחילים את לימוד הדף עם חזרה קצרה, ומתחילים את הלימוד בדף פ"ה עמוד א', שמונה שורות לפני סוף העמוד, במילים תנו רבנן, אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, יש לה כתובה, פירות, מזונות, בלעות. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה ליל בדף פי דלת עמוד א', וכן במסכת כתובו דף קוף עמוד ב', אלמנה הנשואה לכהן גדול, וכן גרושה וחלוצה הנשואה לכהן אדיוט, יש לה כתובה, חייב הבעל ייתן לה כתובה מנה לבעולה, או 200 לבטולה כשנתגרשה או כשנתאלמנה. יש לה פירות, חייב הבעל לשלם לה את דמי הפירות שאכל מנכסי מלוג שלה. ורש"י מוסיף שלמרות שכבר אכל את הפירות, כיוון ששלא כדין החלם, שהרי הייתה אסורה עליו מתחילה, חייב לשלם לה. למרות שמצינו שהנושא אישה כשרה, מה שאכל אכל ואינו חייב לשלם לה, אף שנחסרו הנכסים, כיוון שהנישואין הללו הם באיסור, כנסו חכמים שישלם כל מה שאכל מהפירות, מפני שהוא מרגילה לעבירה. תוספות בדיווה מתחיל אלמנה לכהן גדול, פרשו, אין לה דין פירות, כלומר שאינו חייב לפדותה, אף שבדרך כלל הבעל חייב לפדות את אשתו כשנשבט תמורת הפירות שהוא אוכל מנכסי המלוג שלה. עוד אומרת הברייתא, ויש לה מזונות, חייב לזון ולפרנס אותה, ויש לה בלעות. אם הכניסה לו האישה בגדים ונתבלו ונשחקו, מקבלת את אותם הבגדים בחזרה כשמגרשה, היא פסולה לכהונה שנעשתה חללה בביאתו, ובלדה פסול לכהונה, כי כהן הבעל הפסולים לכהונה זרעו חלל. וכופין אותו להוציא את אשתו ולגרשה, שהרי הוא עובר בלב כל זמן שבא עליה. הנושא אישה מהנשים האסורות עליו באיסור שניות מדברי סופרים, אין לה כתובה לא פירות ולא מזונות ולא בלעות, והיא קשירה לכהונה ובלדה קשר לכהונה, לפי שאינו נעשה חלל מאיסורי כהונה שאסורים רק מדרבנן. וכופין אותו להוציא את אשתו ולגרשה, שהרי הוא עובר על דברי סופרים כל זמן שבא עליה. מפרשת הברייתא את טעם החילוק האמור בין נישואין האסורים מהתורה לבין נישואין האסורים מדרבנן. אמר רבי שמעון בן אלעזר, מפני מה אמרו חכמים, אלמנה הנשואה לכהן גדול יש לה כתובה, ולא הפקיעו את כתובתה כמו שהפקיעו לשניות לעריות, שזה איסורי דרבנן שאין בעלה נותן לה כלום, מפני שהוא פסול, כהן הנושא אישה אסורה עליו, הרי נפסל לעבודה, עד שהיא דור הנאה ממנה, והיא פסולה, היא נפסלת לכהונה על ידו, שנעשית חללה בביאתו, וגם פוסלת את זרעה, שנעשים הם חללים. היא פסולה, היינו שהיא נפסלת לכהונה על ידו, וגם זרעה נפסל, שבממזרת ונתינה לישראל, המוזכרים לכמן בגמרא בדף פה עמוד ב', רק זרעה נפסל על ידי הנישואין. ממשיך רבי שמעון בן אלעזר ואומר, וכל מקום שעל ידי הנישואין שהוא פסול והיא פסולה, ולא צריך ששניהם יהיו פסולים, אלא די אם אחד מהם נפסל על ידי הנישואין, כמו שהוכיחו התוספות מדברי הגמרא לכמן, שמבואר שממזרת ונתינה לישראל נחשב הוא פסול והיא פסולה, ואף שהוא ישראל ולא נפסל לעבודה מחמת נישואין אלו, וגם היא פסולה מכבר, מכל מקום כיוון שפוסלת את זרעו, אינה מרגילתו. אם כן אומר רבי שמעון בן אלעזר, כל מקום שעל ידי הנישואין שהוא פסול והיא פסולה, כנסו אותו כתובה, כלומר, השאירו אותה חכמים בחיוב כתובתה, וזה כוונת הברייתא באומרה, כנסו אותה כתובה, היינו שהשאירו אותו בחיוב הכתובה, שהרי גם בלא שיכנסו אותה חכמים בכתובתה, לא תתעכב אצלו, אלא תעזבנו, שכיוון שהוא נפסל על ידה או שהיא נפסלת על ידו, יש קטטה ומריבה ביניהם. מפני מה אמרו שניות מדברי סופרים, אין להם כתובה, דהיינו שיפקיעו חכמים את כתובתה לגמרי, מפני שהוא כשר והיא כשרה. הם אינם נפסלים על ידי הנישואין הללו, בכל מקום שהוא כשר והיא כשרה, כנסו אותה שלא תיתן כתובה כדי שלא תתעכב אצלו. כי כיוון שלא תקבל כלום גם אם היא תישאר אצלו והוא ימות או יגרשנה, הרי היא מעצמה תעזוב אותו. מביאה הברייתא טעם אחר לחילוק בין נישואין האסורים מהתורה לבין נישואין האסורים מדרבנן. דף פה עמוד ב', רבי אומר, הללו דברי תורה, אלמנה לכהן גדול וגרושה לכהן אדיוט אסורים מן התורה. חלוצה אינה אסורה אלא מדרבנן, ואף על פי כן היא נמנית בברייתא יחד עם גרושה לכהן שהיא אסורה מן התורה. הגמרא בהמשך תבאר למה. אם כן, רבי אומר שאלמנה לכהן גדול וגרושה לכהן אדיוט אסורים מן התורה, ודברי תורה אין צריכים חיזוק כדי שיקיימו אותה משום חומרתם, ולכן לא כנסו אותה חכמים שלא תיטול כתובה כדי שלא תתעכב אצלו, כיוון שממילא יעזוב אותה הכהן. לעומת זאת, הללו דברי סופרים, השניות להריות אסורות רק מדרבנן, ודברי סופרים צריכים חיזוק כדי שיקיימו אותם, ולכן כנסו אותה חכמים שלא תיטול כתובה כדי שלא תתעכב אצלו. דבר אחר, עוד יש לפרש את טעם החילוק בין נישואין האסורים מהתורה לבין נישואין האסורים מדרבנן. זהו מרגילה. אלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן אדיוט, הרי היא וזרעה נפסלים לכהונה לדו, ובוודאי אינה מעוניינת בנישואים הללו, אלא הבעל משדלה להינשא לו. ולכן אין ראוי לכונסה כתובה, שהרי הבעל הוא הגורם, הוא האשם בנישואים הללו. וזו שנייה להריות עם מרגילתו, שכיוון שאינה נפסלת לכהונה על ידי נישואין אלו וגם זרה אינו נפסל, לכן אין לאישה סיבה להימנע מהנישואין הללו, ונמצא שהאישה מעוניינת בהם יותר מאשר האיש. וככל נישואין שהאישה רוצה להינשא יותר מהאיש, ולכן יש לכונסה לפי שהיא הגורם האשם בנישואין הללו יותר ממנו. אם כן, בשלב הזה בגמרא נמצא שישנן שלוש סברות לחלק בין שניות להריות לאיסורי תורה. שיטת רבי שמעון בן אלעזר, באיסורי תורה שאחד מהם נפסל על ידי הנישואין, טיפול קטטה ביניהם, ואין צריך לכונסה בכתובתה כדי שתיצא, אבל בשניות להריות מדרבנן, אף אחד מהם אינו נפסל. השיטה השנייה, שיטת רבי, דברי תורה אינם צריכים חיזוק, מה שאין כן דברי סופרים צריכים חיזוק. והשיטה השלישית המופיעה בגמרא בשם דבר אחר, בכל מקום שהיא או זרה נפסלים, אין האישה מעוניינת בנישואין, והאיש הוא זה שמרגיל אותה ואין לקונסה, ולכן ביסורי תורה לא כנסו. אבל כשאין אחד מהם נפסל, האישה מעוניינת בנישואין יותר מן האיש ויש לקונסה, ולכן בשניות להריות כנסו אותה שתייצא בלא כתובה. וההבדל בין הסברה של רבי שמעון בן אלעזר לבין הדבר האחר שמופיע בגמרא, של רבי שמעון בן אלעזר גם כשהוא נפסל אין צורך לקונסה מהסברה הזו, שהרי בין כך תהיה קטטה ביניהם ותייצא ממנו. אבל לסברת הדבר האחר המובא בברייתא, גם כשהוא נפסל יש סיבה לקונסה, שהרי היא זו שמרגילה אותו בנישואין אלו. ובהמשך הגמרא תפרש, ייתכן שדבר אחר שמופיע בגמרא זה לא סיבה נוספת, אלא פשוט הסבר טעמו של רבי שמעון בן אלעזר. פרש את הגמרא עכשיו את הדבר אחר המובא בברייתא. מה שנאמר דבר אחר זהו מרגילה וזו היא מרגילתו, מן קטן אלא לפי איזה דעה באה הברייתא להוסיף ולבאר את הטעם הזה? מביאה הגמרא שתי תשובות בדבר. היא כדה אמר, יש מי שאמר רבי שמעון בן אלעזר קטן אלא. רבי שמעון בן אלעזר הוא זה שהוסיף את הדברים הללו על דבריו הקודמים שאמר, מפני שהוא פסול והיא פסולה. ואינו בא להוסיף טעם חדש, אלא מה טעם כאמר? הוא מבאר מה הטעם בדבריו הקודמים. מה הטעם אמרו שכשהוא פסול והיא פסולה, דהיינו באלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, כנסו אותו כתובה, הוא כן צריך לתת את כתובתה, מפני שהוא מרגילה לנשואי עבירה, והנה מרגילה אותו לפי שהיא וזרה נפסלים לכהונה בכך. ומה הטעם כשהוא כשר והיא כשרה, דהיינו בשניות להריות, כנסו אותה כתובה שהיא לא תקבל כתובה, מפני שהיא מרגילתו לעבירה, שיותר ממה שהאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא. אם כן, לפי הביאור הזה בגמרא, אין בברייתא שלוש סברות, שהרי הדבר אחר בא בעצם לבאר את סברת רבי שמעון בן אלעזר. היא כדי אמר, יש מי שאמר, רבי קטן אלא. רבי הוא זה שאמר כך, ובא להוסיף סברה נוספת, על דבריו הראשונים שאמר, הללו דברי תורה ודברי תורה אין צריכים חיזוק. ומשום שחלוצה, קקש ילי. היה קשה לו לרבי על הטעם שאמר, שבמקום שהאיסור מהתורה לא כנסו, משום שדברי תורה אינם צריכים חיזוק, היה קשה לו מהדין שחלוצה לכהן אדיוט יש לה כתובה. והרי חלוצה אינה אסורה על כהן אדיוט, אלא מדרבנן. ומכל מקום, אמרו בברייתא שאיתלה יש לה כתובה, ולפי הטעם שאמר רבי, היה לחכמים לקנוס אף את החלוצה, מכיוון שאיסורה הוא מדרבנן, ודברי סופרים צריכים חיזוק. לכן הדר אמר, חזר רבי ואמר דבר אחר שהוא טעם אחר. מדוע לא כנסו את החלוצה לכהן אדיוט? כיוון דפסילה מדרבנן, על ידי הנשואין הוא פוסל אותה מתרומה מדרבנן. זהו מרגילה, הבעל הוא שגרם לנישואין הללו שבעבירה, שהרי היא נפסלת על ידיהם, ולא היא הגורמת לנישואין הללו. ואין לקונסה שלא תקבל את כתובתה. וזו, בשנייה להריות כנסו אותה שתפסיד את כתובתה, מפני שהיא מרגילתו, שכיוון שאינה מפסידה כלל בנישואין, שהרי אינה נפסלת על ידי נישואין אלו, נמצא שהיא גורמת לנישואין הללו, כי יותר משהאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא. ולכן יש לקנוס את האישה שלא תיטול כתובה, משום שהיא הגורמת לנישואין האסורים. לפי זה צריך לפרש ההבדל בין הטעמים הוא, שרבי שמעון בן אלעזר סובר שאם אחד מהם בין הבעל ובין האישה נפסל על ידי הנישואין, תיפול קטטה ביניהם ואין צריך לקונסה שלא תקבל את כתובתה כדי שתייצא. ולרבי הסברה היא, משום שבכל מקום שהיא או זרה נפסלים, אין האישה מעוניינת בנישואין והאיש הוא שמרגיל אותה לנישואין הללו ולכן אין לקונסה שלא תקבל את כתובתה. מה שאין כן כשאין אחד מהם נפסל, הרי האישה מעוניינת בנישואין יותר מן האיש, ולכן יש לקונסה שלא תקבל את כתובתה. מבררת עכשיו הגמרא מה החילוק הלכה למעשה בין הטעמים האמורים. מה איקה, איזה חילוק הלכה למעשה יש בין רבי שאמר הללו דברי תורה ודברי תורה אינם צריכים חיזוק ולכן היא לא מפסידה את כתובתה, כשהאיסור מדאורייתא, לבין רבי שמעון בן אלעזר שאמר זהו מרגילה וזוהי מרגילתו. ושאלת הגמרא היא על ההסבר הראשון שאמרה הגמרא, שמה שנאמר בגמרא דבר אחר זה לשיטת רבי שמעון בן אלעזר. ולכן מפרשת הגמרא את הסברה זהו מרגילה וזו היא מרגילתו בדעתו של רבי שמעון בן אלעזר. כי אם נבאר את דברי הגמרא שהשאלה היא לפי המהלך השני בגמרא, שדבר אחר רבי אמר, אם כן הרי רבי הוא זה שאומר זהו מרגילה וזו היא מרגילתו. אז איך מבאר את הגמרא בהמשך שרבי חולק על הסברה הזו? לכן שאלת הגמרא מוסבת על ההסבר הראשון, ושואלת הגמרא איזה חילוק הלכה למעשה יש בין רבי לבין רבי שמעון בן אלעזר. מפרשת הגמרא אמר רב חסדא, ממזרת ונתינה שניסה לישראל איכא בעיניו. זה ההבדל בין רבי לרבי שמעון בן אלעזר. מאן דאמר דאורייתא, רבי שאמר הללו דברי תורה ודברי תורה אין צריכים חיזוק, הנמי דאורייתא, גם ממזרת איסורה מן התורה, ואין צריך לכונסה שתפסיד את כתובתה כדי שתייצא ממנו. מאן דאמר, מפני שהוא מרגילה, רבי שמעון בן אלעזר שאמר זה הוא מרגילה וזו היא מרגילתו, ההיא מרגללי. הרי בממזרת ונתינה לישראל היא משדלת אותו לישא אותה, שהרי אינה נפסלת יותר מחמת הנישואין הללו, שהרי היא ממזרת, ורוצה לכל הפחות להעלות את זרה, ואף שגם בניה ממנו ממזרים ופסולים, שהרי למדנו ליל בדף הינחת עמוד א' שהולכים אחרי הפסול, שהולכים לעניין זרם אחרי הפסול שבהם, מכל מקום, יש להם אפשרות להכשיר את זרם לדעת רבי טרפון, שאומר במסכת קידושין דף סמכנת עמוד א', ממזר שנושא שפחה אבלת כשר, וכך יכולים בניהם להתאר על ידי שיסעו את השפחה, ואבלד הרי הוא עבד ואינו ממזר, ועם שחרורו אדונו, אבלד כשר, ולכן היא רוצה בניסויין הללו, ויש לכונסה שלא תיטול את כתובתה. ולמרות שבנותיה פסולות ואין להם תקנה על ידי שניסעו לעבד, ואם כן לכאורה בעלה יקפיד עליה ושוב אינה מרגילתו, בכל מקום סבורה היא שלא יקפיד עליה כיוון שלזכרים יש תקנה. אבל באלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן אדיוט, אינה מרגילה אותו להינשא לה כיוון שזרם חללים. ואף שיש להם תקנה לדעתו של רבי דוסטאי בן ינאי, על ידי שינשאו חללים והחללות לישראלים או לישראליות, מכל מקום יקפיד עליה, כיוון שבניו אינם כהנים. כך תוספות בדיבור המתחיל ממזרת ונתינה היא כבעיני. שואלת הגמרא לנפקמינה האמורה ולרבי אליעזר דאמר שממזר שנשא שפחה הרי זה עבד וממזר, והוא חולק על רבי טרפון שאמר יכולים ממזרים להיטהר והבלד הוא עבד כשר. רבי אליעזר סובר שהבלד אינו נטהר מן הממזרות והוא עבד וממזר. אם כן, הלו, מרגללי ולא ימידה, הרי היא לא מעוניינת להינשא לו, משום שזרה לא יהיה קשר בשום אופן, גם אם ינסה לשפחה, והרי היא מתביישת לפניו, ויראה היא להרגילו, לפי שמצערת אותו, בכך שהיא פוסלת את זרעו, ואם כן אף בממזרת אין טעם לקונסה שלא תיטול כתובתה, ונמצא שהנפקמינה הזו אינה נכונה לדעתו של רבי אליעזר. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא נפקמינה אחרת בין הטעמים, אלא אמר רב יוסף, מחזיר גרושה מי שניסית איקה בעיניו, מי שחזר ונשא את גרושתו לאחר שניסית לאחר, שהיא אסורה לב מן התורה באיסור לב, זה ההבדל בין רבי לרבי שמעון בן אלעזר. מאן דאמר דאורייתא, רבי שאמר הללו דברי תורה ודברי תורה אין צריכים חיזוק, הנמי דאורייתא, גם מחזיר גרושתו מי שניסית אסורה לו מן התורה, ואין צריך לכונסה ולהפסידה כתובתה כדי שתייצא ממנו. מאן דאמר מפני שהוא מרגילה, רבי שמעון בן אלעזר שאמר זהו מרגילה וזו היא מרגילתו, ההיא מרגללי, שכיוון שבניה לא יהיו ממזרים, שאין ממזר אלא מחייבי קריתות או מחייבי מיתות בית דין, כפי שלמדנו לילד בדף ממתת עמוד א', לכן היא משדלתו להינשא אימא, שהאישה רוצה להינשא יותר מן האיש, ולכן יש לכונסה שתפסיד את כתובתה. מקשה הגמרא לנפקמינה הזו, ולרבי עקיבא דאמר יש ממזר מחייבי לוין, אם כן גם המחזיר גרושתו משניסת בניה ממזרים, ואם כן אלו מרגללי ולא מידי, הרי כל שבניה נפסלים על ידו היא אינה משדלת אותו להינשא אימא, ומכיוון שכך אין סיבה לכונסה שלא תיטול את כתובתה. נמצא שהנפקמינה הזו אינה נכונה לדעתו של רבי עקיבא. אלא אמר רב פאפה, מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא נפקמינה אחרת בין הטעמים. אומר רב פאפה, בעולה שהיא פנויה להינשא לכהן גדול, שהיא אסורה עליו רק באיסור עשה, שנאמר והוא אישה בבתוליה ייקח, ולמידים מזה שאסור בבעולה, ולאו הבא מכלל עשה, הרי הוא באיסור עשה, ואינה נעשית זונה בבעילה הזו, שהרי אין אישה נעשית זונה, אלא בביאה אסורה באיסור לאו. בזה יש הבדל בין רבי לרבי שמעון בן אלעזר. מאן דאמר דאורייתא, רבי שאמר הללו דברי תורה ודברי תורה אין צריכים חיזוק, הנמי דאורייתא, גם בעולה לכהן גדול אסורה לו מן התורה, ואין צריך לכונסה ולהפסידה כתובתה כדי שתייצא ממנו. מאן דאמר מפני שהוא מרגילה, רבי שמעון בן אלעזר שאמר זהו מרגילה וזו היא מרגילתו, ההיא מרגללי, בזה אין בניה נפסלים, והיא משדלת אותו להינשא עמה, כי האישה רוצה להינשא יותר מן האיש, ולכן יש לקנוס אותה שתפסיד את כתובתה. וזרה לא יהיו ממזרים, כי לכל הדעות אין ממזר מחייבי עשה. מקשה גם הגמרא על הנפקמינה האמורה, ולרבי אליעזר בן יעקב דאמר, להיל, בדף סמך עמוד א', יש חלל מחייבי עשה, שהוולד הנולד מחייבי עשה, למרות שהוא לא ממזר מכל מקום, הרי הוא נעשה חלל, מחולל ופסול מן הכהונה, אם כן זרעם של בעולה לכהן גדול הם חללים, על לא מר גללי ולא מידי, הרי כל שבניה נפסלים על ידו, היא לא משדלת אותו להינשא עמה, מכיוון שכך אין סיבה לקנוס אותה ולהפסיד אותה את כתובה, נמצא שהנפקמינה הזו אינה נכונה לדעתו של רב לזר בן יעקב. אלא אמר רבה שמכוח הקושייה הזו מביאה הגמרה נפקמינה אחרת בין הטעמים, מחזיר ספק סוטתו, איקה בעיניו. הבעל הזיר את האישה שלא תתייחד עם פלוני, וראו העדים שהתייחדה עמו, אלא שלא ידוע אם נבעלה, היא אסורה לבעלה עד שתשתה את המים, והתברר הדבר. בעלה המשיך לשעות עמה, ולא גירש אותה. זה ההבדל בין רבי לרבי שמעון בן אלעזר. מאן דאמר דאורייתא, רבי שאמר, הללו דברי תורה ודברי תורה אין צריכים חיזוק, הנמי דאורייתא. גם אותה סוטה אסורה עליו מן התורה, שנאמר ונטמעה פעמיים, דרשו מזה שאסורה על הבעל ועל הבועל עד שתשתה את המים. אם כן, אין סיבה לקנוס אותה שלא תקבל כתובה. מאן דאמר מפני שהוא מרגילה, רבי שמעון בן אלעזר שאמר, זה הוא מרגילה וזו היא מרגילתו, ההיא, מרגל עלי, היא משדלת אותו להינשא לה, כי האישה רוצה להינשא יותר מן האיש, שכיוון שאינה מפסידה בנישואין, שהרי לא נעשית זונה ואינה נפסדת לכהונה, על ידי בעילתו, וגם בניה לא ממזרים ולא חללים, הרי היא משדלת אותו להינשא לה, כי האישה רוצה להינשא יותר מן האיש, ולכן יש לקנוס אותה שתפסיד את הכתובה. מקשה הגמרא לנפקמינה הזו ושואלת, ולרבי מתיה בן חרש דאמר, אפילו ספק סוטה שלח בעלה להשקוטה את המים ולבודקה על ידיהם אם נטמעה, ובאה עליה בעלה בדרך עשאה זונה ונפסדת לכהונה, הלא מרגל אלי ולא מידי, הרי במקרה כזה לא תשדל אותו להינשא עמה, כי היא אינה מעוניינת להיבעל לו קודם שתשתה את המים, שהרי אם היא תיבעל לו קודם שתשתה את המים, תיפסל לכהונה, לכן היא מעדיפה לשלוט את המים, ולהיטהר. נמצא שהנפקמינה הזו אינה נכונה לדעתו של רבי מתיה בן חרש, ולכן מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא נפקמינה אחרת בין הטעמים, אלא אמר מר בר אבשי, סוטה ודאי איקה בעיניו. סוטה שזינתה תחת בעלה בוודאי הוא חגון שיש עדים בדבר, והרי אסורה על בעלה באיסור לב, כמו שדרשו בגמרא במסכת סוטה דף ב' עמוד ב', נאמר בפסוק והיא לא נתפסה, משמע שאם לא נאנסה היא אסורה על בעלה, אז היא אסורה לכהן שהרי היא זונה, כמו שביארה הגמרא לאל בדף סמך א' עמוד ב', וגם אם לא תיבעל לבעלה היא פסולה לכהונה, וולדה אינו ממזר ואף קשר לכהונה. ולמרות שאסורה עליו באיסור לב, לדעת רבנן החולקים על רבי יוסי בן כיפר להל בדף י' עמוד ב', ולדעת רבי עקיבא יש ממזר מחייבי להבין, ואם כן אינה מרגילתו שהרי בניו נפסלים על ידיה ויהיו ממזרים. התשובה אומר רשי שהדבר הוא לא כך, שהרי בגמרא להל בדף ממתת עמוד ב' נאמר הכל מודים בבעל הסוטה שאין הוולד ממזר. אז אם כן סוטה ודאית, בזה יש הבדל בין רבי לרבי שמעון בן אלעזר. לדעת רבי שאמר הללו דברי תורה ודברי תורה אין צריכים חיזוק, גם סוטה אסורה עליו מן התורה, ואם כן, אין סיבה לקנוס אותה שלא תקבל כתובה. לדעת רבי שמעון בן אלעזר שאמר, זהו מרגילה וזו היא מרגילתו, הרי סוטה זו אינה נעשית זונה על ידי בעילתו של הבעל, שהרי היא זונה מכבר על ידי בעילתו של הבועל. גם בניה לא ממזרים ולא חללים, ולכן היא זו שמשדלת אותו להינשא עמה, כי האישה רוצה להינשא יותר מן האיש, ולכן יש לקנוס אותה שתפסיד את הכתובה. וחי את מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בסוף דף פ"ה עמוד ב'. מכאן ועד סוף הפרק בדף פ"ז עוסקות המשניות והגמרה בנישואין הפוסלים ומתירים לאישה לאכול בתרומה ומעשר. והמאירי כתב בהקדמה למסכת שמפני שמסכת זו עוסקת בדיני בום וחליצה, נתגלגלו בה הרבה דברים ענייני איסור ביה שמחמת קורבה או דברים אחרים, ומצד שרוב איסורי ביה פוסלים מן התרומה, נתגלגלו על ידי עניינים אלו דיני איסור תרומה. כדי להבין את הסוגיה נקדים מעט מהדינים. האישה נמשכת תמיד אחר הבעל עניין אכילת תרומה, ולכן בת ישראל הניסית לכהן מותרת לאכול בתרומה. מהתורה גם הרוסה לכהן אוכלת בתרומה, אלא שחכמים גזרו שלא תאכל עד שתינשא. ושני טעמים אמרו בדבר, או משום חשש סימפון, והיינו שמא יימצא במום והקידושים יתבטלו למפריע מדין מקח טעות, ואז נמצא שאכלה תרומה באיסור, או משום שמה אם זגו לקוס בבית אביה, וחוששים שתאכיל את אחיה ואחיותיה תרומה בבית אביה, והרי הם זרים ואסורים לאכול בתרומה. בת כהן הנשואה לישראל נאסרת לאכול בתרומה. אם מת הבעל או שגרשה ואין לה בנים ממנו, שווה האישה לינוק כבית אביה, ואם היא בת כהן תאכל בתרומה. אם היא בת ישראל, היא אסורה. ובמשנה נאמרו כל הדינים הללו גם בבת לוי ולעניין מעשר. והגמרא תפרש את הטעם שבדבר. המשנה שלפנינו בדף פי ה' עמוד ב' תדון באופנים שונים שבהם האישה ובעלה עדיין אינם נשואים, נשואים גמורים, והם פוסלים בת כהן מלאכול בתרומה ולא מתירים לבת ישראל לאכול בתרומה. וקודם שנלמד את המשנה, נאמר שסדר הפרשת התרומה הוא כך. בראשונה צריך להפריש תרומה גדולה והיא ניתנת לכהן ואסורה באכילה לזרים, אין ישראלים ואין לוויים. לאחר מכן מפרישים אחד מעשרה מהפירות הנותרים וזה נקרא מעשר ראשון, ומן התורה נותנו ללוי. והלוי צריך להפריש מפירות המעשר שמקבל אחד מעשרה והתננה לכהן וזה נקרא תרומת מעשר. ודינה כדין תרומה. אחר כך מפריש בעל הפירות עוד עשירית מפירותיו הנותרים, וזהו מעשר שני וצריכים לאוכלו בירושלים. בשנה השלישית והשישית לשנת השמיטה מפריש במקום מעשר שני מעשר עני ונותנה לעניים. אומרת המשנה בדף פי עמוד ב', בת ישראל המאורסת לכהן או שמעוברת מכהן שניסית לכהן ואחר שנתעברה ממנו מת בעלה או גרשה, כי אם בעלה קיים ולא גרשה, מי שנשואה לכהן אוכלת, אבל כיוון שמת או שגרשה ולא נשאר לה ממנו זרע אלא רק עובר, הדין הוא שאם היא בת כהן שהייתה נשואה לישראל, העובר פוסלה מלאכול בתרומה ואינו עתירה אם היא בת ישראל שהייתה נשואה לכהן. או אומרת המשנה, היא שומרת יבם לכהן, מת בעלה הכהן ונפלה לפני אחיו לאיבום, וכן בת כהן המאורסת או מעוברת או שומרת יבם לישראל, בכל אילו לא תאכל בתרומה. כמו ששנינו לאל בדף סמך זין עמוד ב', העובר והיבם והאירוסין פוסלין ולא מאכילין. לפי שאין בת ישראל אוכלת בתרומה עד שתינשא, וכן העובר אינו מאכיל את אמו עד שיצא לאוויר העולם. אותו דבר בשומרת יבם שממתינה לכהן שייבם אותה, אין היבם שהוא כהן מאכיל אותה בתרומה עד שיקנוס. ובבת כהן מאורסת לישראל, האירוסין לישראל פוסלים אותה מלאכול בתרומה. ממשיכה המשנה ואומרת, בת ישראל המאורסת ללוי או שהיא מעוברת מלוי, דהיינו שניסית ללוי אחרי שהיא תברה ממנו מת בעלה או גרשה, או שהיא שומרת יבם ללוי, מת בעלה הלוי ונפלה לפני אחיו הלוי לאיבום, וכן בת לוי המאורסת או מעוברת או שומרת יבם לישראל, בכל אילו לא תאכל במעשר ראשון. ובגמרא מבואר בביאור הראשון שמשנתנו שנויה כדעת רבי מאיר שמעשר ראשון אסור באכילה לזרים. ואם כן, הטעם בכולם זה כמו ברישא לגבי תרומה. בת ישראל מאורסת ללוי לא תאכל מפני שהאירוסין אינה מאכילים לזרה עד שתינשא, מעוברת מלוי לא תאכל מפני שהעובר אינו מאכיל עד שיצא לאוויר העולם. וכן הדין בשומרת יבם ללוי, היבם אינו מאכיל בתרומה עד שיסענה. ובבת לוי לישראל לא תאכל, לפי שהאירוסין לזר פוסל אותה מלאכול במעשר, וכן העובר והיבם פוסלים את האישה להיות זרה. אומרת המשנה, בת לוי המאורסת לכהן או שהיא מעוברת מכהן, שניסית לכהן ואחר שנתעברה ממנומת בעלה או גרשה, או שהיא שומרת יבם לכהן, שמת בעלה הכהן ונפלה לפני אחיו לאיבום, וכן בת כהן המאורסת או מעוברת או שומרת יבם ללוי, ממתינה שלוי ייבם אותה, בכל אילו לא תאכל, לא בתרומה ולא במעשר. והגמרא מבארת שמה שאמרו בסיפה לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר, אין כוונת התנא למעשר ראשון, שהרי גם כהן מותר באכילת מעשר ראשון. ואם כן, בת לוי הנשואה לכהן יכולה ממה נפשך לאכול במעשר ראשון. אלא כוונת המשנה ללמדנו, שאין נותנים לאישה תרומה או מעשר בשדה, או משום שעוברת על איסור ייחוד, או משום שגוזרים בגלל בת ישראל שניסית לכהן ונתגרשה בלא ידיעתנו, שתיטול בשדה מתרומה ובמעשר באיסור. והוא הדין לנשואה, אלא שהמשנה כתבה ארוסה, בגלל שברישא נאמר ארוסה. זוהי המשנה שלנו בדף פי ה' עמוד ב', וכעת שתי שורות לפני סוף הדף אנחנו ניגשים אל הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על הדין השני ששנינו במשנה שישנם אופנים שאסור לאכול במעשר. שואלת הגמרא ותהה זרה, ואפילו אם נחשיב את האישה לזרה, וכי זרה מלא אכלה במעשר, הלו גם ישראלים מותרים לאכול במעשר ראשון. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י', וכל זר לא יאכל קודש, ומעשר ראשון הוא אינו קודש, אז ישראלים מותרים לאכול במעשר ראשון. אז למה אמרה המשנה שישנם אופנים שאסור לאכול במעשה ראשון? מתרצת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל, המני, המשנה הזו הולכת כדעת רבי מאיר. דאמר, אומר לנו רבי מאיר, ולמדנו זאת, דהיל בדף עין ד' עמוד א', מעשה ראשון אסור לזרים. דתניא, נאמר בברייתא, תרומה, נתינתה ואכילתה היא לכהן, ומעשה ראשון, נתינתה ואכילתה היא ללוי. אלו הם דברי רבי מאיר. מה שאמר רבי מאיר שמעשה ראשון ללוי, משמע דווקא ללוי ולא לכהן, ולגבי חובת הנתינה שאין רשאים לתנו לכהן. אבל באכילת מעשה ראשון, הכהנים מותרים כפי שמיד תאמר הגמרא. ומכל מקום, בכלל דברי רבי מאיר, יש גם איסור אכילת מעשר ראשון, שאכילת מעשר ראשון הוא רק ללוי ולמעט ישראל שאסור לאכול במעשר ראשון, לשיטתו של רבי מאיר. אילו רב לזר בן עזריה, מתיר את המעשר ראשון גם לכהן. הרי לנו שרבי מאיר סובר שמעשר ראשון מותר רק ללוי ולא לישראל. מבררת הגמרא את דברי הברייתא שרב לזר בן עזריה מתירו לכהן. מבררת הגמרא מתירו מכלל דאי כמן דאסר. וכי הוא צריך רב לזר בן עזריה להתיר אכילת מעשר לכהן? שכן לשון איסור ואתר בתרומות ומעשרות שייך רק לגבי דין אכילתם. משמע מכלל דאי כמן דאסר שיש מי שאוסר על כהן לאכול מעשר ראשון ולכן היה צריך רב לזר בן עזריה להתירו? הרי זה דבר פשוט שהכהנים מותרים באכילת מעשר. כמו שמבואר לכמן בדף פיווה ועמוד ב' שמצאנו בכמה מקומות בתורה שהכהנים נקראו לוויים ובכלל הלוויים הם והם אינם זרים. בוודאי שכהנים מותרים באכילת מעשר ראשון. ובוודאי שרבי מאיר עליו נחלק רב לזר בן עזריה. לא חולק על כך. תרצת הגמרא אלא אימא נותנו אף לכהן. שרב לזר בן עזריה סובר שאפשר לצאת ידי חובת נתינת מעשר ראשון אף כשנותנה לידי הכהן. והוא חולק בזה על רבי מאיר שאמר שמצוות נתינת מעשר ראשון הוא רק ללוי ולא לכהן. ואין כוונת הגמרא לשנות את הגרסה, אלא רב לזר בן עזריה התכוון לומר נותנו. ומתוך ששמע שרבי מאיר אוסר באכילה, תפס גם הוא בלשונו לשון איסור ויתר ששייך באכילה, אבל בעצם מדובר פה על נתינה. עכשיו מבררת הגמרא טעם מחלוקתם באיסור אכילת מעשר ראשון לישראל. שואלת הגמרא מה הייתה מדי רבי מאיר, מה טעמו של רבי מאיר שאוסר על ישראל לאכול מעשר ראשון? אמר רבה חברי דרבה משמי דגמרא, זאת אומרת שלא מסברתו הוא אמר את זה, אלא הייתה זו קבלה בידו מרבו ורבו מרבו עד רבי מאיר, שאכן כך פירש רבי מאיר, שאת ההלכה הזו למד רבי מאיר ממה שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק כ"ד, כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם תרומה, הרי שישווה כתוב מעשר ראשון לתרומה, מכך יש ללמוד מה תרומה אסורה באכילה לזרים, אף מעשר ראשון אסור באכילה לזרים, הוא שייך כולו ללוי. שואלת הגמרא, היא מה תרומה חייבין עליו מיטה וחומש? שמא אם כך נדרוש גם מה תרומה שחייבים עליו מיטה כשאכלו זר במזיד וחומש כשאכלו זר בשוגג? צריך להוסיף חומש אחרי שהוא משלם את הקרן שהוא אכל. אף מעשר, גם מעשר ראשון אם יאכלו זרים יהיו חייבים עליו מיטה וחומש. מבארת הגמרא, אמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ט', הוא מתו בו כי יחללוהו. וכן בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"ד נאמר ויסף חמישיתו עליו. פסוק הזה נאמר בתרומה ודורשים ממה שכתבה התורה לגבי חיוב מיטה את המילה בו, שבא למעט שדווקא בתרומה יש מיטה ולא במעשר. ומהכתוב לגבי חומש עליו ממעטים שדווקא על תרומה יש להוסיף חומש ולא על מעשר ראשון. שואלת הגמרא ורבנן, רבי אלעזר בן עזריה שסובר שמעשר ראשון מותר באכילה לישראל, מה ישיב על הדרשה הזו שדרש רבי מאיר? והגמרא קוראת כאן לרב לזר בן עזריה רבנן, מפני שרבנן סוברים כמוהו וההלכה כמותו. מתרצת הגמרא, רב לזר בן עזריה דורש את מה שדימתה התורה מעשר ראשון לתרומה לעניין אחר. מה תרומה? הרי היא תובלת, שכל זמן שלא יפרישו תרומה הפירות הם תבל וחייבים איתה בידי שמיים על אכילתם. אף מעשר ראשון, הרי הוא נע מתובל את הפירות, והאוכל מהפירות לפני הפרשת מעשר ראשון, חייב מיטה. נראה שמפרש, שמפני שבתרומה נאמר בתורה שיש עונש מיטה לזר האוכלה, כמו כן יש עונש מיטה לאוכל מהטבל קודם שהוא הופרשה. משמע, שקודם ההפרשה נחשב כאילו התרומה מעורבת בפירות. שואל תוספת בדיבור המתחיל, אף מעשר ראשון תובל, הרי יש כלל שאין הקש למחצה, ואם כן, כמו שלרבנן לומדים מההיקש הזה, שמעשה ראשון תובל, כמו כן יש להם להקישו לתרומה גם לעניין שיהיה אסור באכילה לזרים. והרי לשיטת רב לזר בן עזריה, שהוא רבנן, במעשה ראשון מותרים הזרים לאכול, מותר לישראל לאכול. מתרצים התוספות שמכיוון שאי אפשר להקישו להשוותו לגמרי לעניין איסור אכילה לזר, שהרי הלוויים נחשבים גם כן כזרים לעניין תרומה, ומכל מקום אוכלים במעשה ראשון, לכן אין למידים כלל מן ההיקש הזה איסור לגבי זר. רש"י כמובן מדגיש שעל אף שעל אכילת מעשה ראשון עצמו על ידי זר אין חיוב מיתה, מכל מקום על אכילת טבל שלא הופרש ממנו מעשה ראשון לומדים מההיקש שעונשו מיתה. מביאה הגמרא סיוע לדרשה הזו מברייתא המדמה טבל שלא הופרש ממנו תרומה לטבל שלא הופרשו ממנו שאר המעשרות. אומרת הגמרא וכדתניא, כמו ששנינו בברייתא, רבי יוסי אומר יכול לא יהיה חייב עונש אלא על טבל שלא הורה ממנו תרומות ומעשרות כל עיקר, אבל אם הורה ממנו תרומה גדולה ולא הורה ממנו מעשר ראשון, או שהורה ממנו מעשר ראשון ופרש ממנו מעשר ראשון ולא הורה ממנו מעשר שני, ואפילו אם רק לא הורה ממנו מעשר עני שאין בו שום צד של קדושה, והרי הוא כצדקה והוא נאכל בכל מקום וגם לזרים, מניין שהאוכלו חייב עליו משום טבל? תלמוד לומר, נאמר בתורה בספר דברים פרק י' ב' פסוק י' ז', לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך. הפסוק הזה מדבר לגבי מעשר שני שאסור לאוכלו מחוץ לירושלים. אבל הגמרא כאן דורשת את הפסוק גם לעניין מעשר עני. ולהלן הוא אומר, ובהמשך בספר דברים פרק חבב פסוק י' ב' נאמר, ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך וסבאו. והמקרא הזה מדבר בשנה השלישית לשמיטה, שנוהג בו מעשר עני. דורשת הגמרא, מה שעריך אמור להלן מדבר במעשר עני, אף שעריך אמור כאן מדבר במעשר עני. ואמר רחמנה, מצווה התורה לא תוכל לאכול בשעריך. וכאילו כתוב לא תוכל לאכול טבל, בעוד שלא הופרש ממנו אותו מעשר שכתוב עליו בשעריך, ואיינו מעשר עני. אם מסרה התורה משום טבל לאכול פירות שלא הופרשו מהם מעשר עני, כל שכן, מעשר ראשון שהוא חמור ממנו בהרבה, כי מעשר עני הוא הקל ביותר מכל המעשרות, לפי שהוא כצדקה, ודאי גם מי שאוכל פירות שלא הופרשו מהם מעשר ראשון, שחלים עליו אותם דינים, שחלים על מי שאוכל פירות שלא הופרשו ממנו מעשר עני. עכשיו מבארת הגמרא מדוע צריכים לרבנן את ההיקש של מעשר לתרומה, כיוון שנלמד מהדרשה של רבי יוסי שחייבים על טבל שלא הופרש ממנו מעשר. מסבירה הגמרא, והיא מהתם, אם היינו לומדים זאת משם, מה ואמינה, היינו חושבים שלא ריבתה התורה איסור טבל למעשר, אלא לאיסור לב ולחייב עליו מלכות. אבל למיטה לא חייבה התורה, אלא כשלא הורמה תרומה ששייכת לכהנים מהפירות, אז מחייבת התורה מיטה. אבל כשלא הופרש מעשר ראשון, אין חיוב מיטה. כמה שמלן, למדנו מההיקש מההשוואה של מעשר ראשון לתרומה, שכשם שבתרומה יש חיוב מיטה על האוכל קודם שהופרשה, כך במעשר יש חיוב מיטה על האוכל מהפירות קודם שהפרישם. אם כן, שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אם מעטם, אם הכל מובן מן הדרשה וההשוואה וההיקש הזה בין מעשר ראשון לתרומה, קשה, למה צריך את הדרשה של רבי יוסי? מתרצים התוספות, שמההיקש לבד לא היינו לומדים לאסור דבר חדש, ורק מכיוון שלמידים מהמילה בשעריך שיש איסור בטבל שלא הופרש ממנו מעשר, למרות שהופרש ממנו תרומה, יכולים ללמוד מההיקש שהעונש על זה הוא מיטה. תירוץ נוסף אומרים התוספות, שאף אם אין צריך את הלימוד לאיסור לב למעשר ראשון, צריך אותו עבור מעשר עני, שכן ההיקש הוא רק למעשר ראשון. אומרת הגמרא לישנה אחרינה, יש שלמדו שהגמרא לא הביאה סיוע מדברי רבי יוסי, אלא הביאה את הברייתא כקושייה, שהרי מעשר ראשון דטביל, מעשר ראשון שנחשב לטבל קוד עוד לא הופרש מהפירות מעשר ראשון, מדי רבי יוסי נפקא, לומדים זאת מדברי רבי יוסי, וקשה על תירוץ הגמרא של רבנן צריכים את ההיקש כדי ללמוד שאיסור טבל נשאר בפירות גם אחר הפרשת התרומה לכהן, וכל עוד שלא הפרישו את המעשר ראשון. מתרצת על כך הגמרא, היא מההיא, אם היינו למידים זאת רק מהלימוד של הברייתא, והאמינה הייתי חושב ללאו, שלא ריבתה התורה איסור טבל למעשר ראשון, אלא לאיסור לב ולחייב עליו מלכות. אבל למיטה לא חייבה התורה. כל חיוב המיטה כשאוכלים מן הפירות זה רק כאשר לא הופרשו ממנו התרומות השייכות לכהן. כמה שמלן, משמיעים לנו מההיקש של מעשר ראשון לתרומה, שגם מי שאוכל טבל ממעשר ראשון ישנו במיטה. מי שאוכל מן הפירות טרם שהופרשו ממנו מעשר ראשון גם כן חייב מיטה. שואלת הגמרא, במה יוקימת? במה העמדת את דברי המשנה שבת ישראל המאורסת ללוי לא תאכל במעשר? כי רבי מאיר, שהוא סובר שמעשר ראשון אסור באכילה לזרים ומותר באכילה רק ללוויים, אם כך עם הסיפה. בוא נראה מה כתוב בסיפה של המשנה. אמר בה, בת לוי מאורסת לכהן ובת כהן ללוי לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר. אחה, מהי זרות איקה? איזה זרות יש? הרי בת לוי ראויה לאכול מעשר ראשון אין מצד עצמה ואין מצד בעלה, הכהן, שכן לכהן מותר לאכול מעשר ראשון. מדוע אם כן בת לוי אסורה לאכול במעשר כשהיא מאורסת לכהן? גם אם נאמר שמכיוון שהיא ארוסה נוהג בה איסורי בעלה, הרי גם בעלה הכהן מותר לאכול במעשר ראשון. ואותה קושייה יש על בת כהן המאורסת ללוי. מחמת הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מההסבר שהאיסור במשנה באכילת מעשר ראשון הוא כדעת רבי מאיר, האוסר אכילת מעשר ראשון לזרים ומתיר אותו באכילה רק ללוויים ולכהנים. ומבאר את הגמרא באופן אחר, אלא אמר רב שישת, מהי אינה אוכלת דקטני? מה שכתוב במשנה אינה אוכלת לגבי בת לוי מאורסת לכהן ובת כהן ללוי שלא תאכל לא בתרומה ולא במעשר? אין כוונת המשנה לומר שיש איסור באכילת מעשר ראשון, אלא לומר שאינה נותנת רשות לתרום, שאין הארוסה יכולה להורות לשלוחה לתרום תרומת מעשר מפירות מעשר ראשון של הארוס. ואם תרם, הרי זה נחשב כתורם שלא מדעת הבעלים, ואין זו תרומה. אם כן, רש"י מפרש שרב ששת בא להעמיד את כל מה ששנינו במשנה לגבי מעשר. הכוונה היא שאין האישה יכולה ליתן רשות. ואילו התוספות, בדיבור המתחיל מהי אינה אוכלת מבארים, באופן אחר, שגם לרב ששת עיקר דין המשנה הוא משום איסור אכילה במעשר לזרים. מה שאסרו ברי שאכילת מעשר זה כרבי מאיר, שמעשר ראשון אסור לזרים באכילה. רק על הסיפה לגבי בת לוי לכהן ובת כהן לישראל, מתרץ רב ששת שהאיסור במעשר הוא מצד נתינת רשות. למה כתבה המשנה לא תאכל במעשר, למרות שמדובר פה על נתינת רשות? מפני שאם אין הפירות מתוקנים על ידי הבעל והיא רוצה לאכול מהם, אינה רשאית לאכול, שכן הם אינם ברשותה לתרום מהם. שואלת הגמרא, מכלל דבריך משמע דנשואה נותנת רשות לשליח שלה לתרום? שכן, אם מה שאמרה המשנה שהרוסה אינה אוכלת במעשר, הכוונה שאינה רשאית לתרום תרומת מעשר מפירותיו של הרוס, אם כן משמע שנשואה כן יכולה לתרום מפירות בעלה ללא ידיעתו. משיבה הגמרא, אין, אכן, כך הדין, מפני שמסתם המסכים הבא לכך. מביאה הגמרא ברייתא שמעבר ראיה שנשואה אכן נותנת רשות לתרום. אומרת הגמרא והתניא, כך מפורש בברייתא שנאמר לגבי מעשר ראשון בספר במדבר פרק חי פסוק למד א', ואכלתם אותו בכל מקום אתם וביתכם. לימד על נשואה בת ישראל הנשואה ללוי שנותנת רשות לתרום, שכן המילה וביתכם הכוונה לאשתו. והפסוק משווה את האישה לאיש ללמד שהיא יכולה לתרום כמוהו תרומת מעשר מפירות המעשר שמקבל. מבאר את הברייתא, אתה אומר שהפסוק בא להשוות את האישה לאיש כדי ליתן לה רשות לתרום, או אינו אלא לאכול, שמה כוונת הפסוק הוא רק להתיר לה לאכול מפירות מעשר ראשון אבל לא לתרום. אומרת הגמרא, אמרת תרומה שהיא חמורה כי יש בה מיטה לזר האוכלה במזיד וכן זרה אוכלה בשוגג חייב לשלם קרן וחומש. אמרת תרומה שהיא חמורה אוכלת בת ישראל הנשואה לכהן, כמפורש במשנה לקמן בדף פיבה ועמוד ב'. מעשר ראשון הקל לא כל שכן שהנשואה ללוי יכולה לאכול, ואם כן אין צריך הכתוב ללמדנו את הדבר הזה. אלא מה לימד הכתוב? לימד על נשואה בת ישראל שנותנת רשות לשלוחה לתרום. הביאה הגמרא תירוץ נוסף שמה שאמרו ברישה של המשנה שאינה אוכלת במעשר הכוונה לאכילה ממש, וכדעת רבי מאיר שמעשר ראשון אסור לזרים. בסיפה של המשנה, בבת כהן המאורסת ללוי ובת לוי המאורסת לכהן, שהיא ודאי רשאית לאכול במעשר, יש לבאר כדי להלן. מר בריידר אבנה אמר, הדין המבואר בסיפה של המשנה, בת כהן ללוי ובת לוי המאורסת לכהן אינה אוכלת לא בתרומה ולא במעשר, אין כוונת המשנה לומר שאסורה באכילת מעשר ראשון, אלא זה בא לומר שאין חולקין לה מעשר בבית הגרנות. אין נותנים לאישה את המעשרות מחוץ לעיר במקום העמדת הגרנות כשהיא לבדה שם בלא בעלה. בהמשך תקשה הגמרא שאם כן הוא הדין לנשואה שאסורה לקבל בעצם מעשר בבית הגרנות. שואלת הגמרא, אני חלמן דאמר, זה יהיה טוב לשיטת זה שסובר שטעם האיסור לתת לאישה תרומות בשדה הוא משום איחוד, לפי שבשדה אין אנשים רבים, ויש לאישה איסור להתייחד שם עם איש. אם כן מובן הטעם שאסרה המשנה גם בת לוי. אלא למאן דאמר לשיטת זה שסובר שטעם האיסור בבית הגרנות הוא משום גרושה, שיש לה חשוש שמא גרשה בעלה הכהן, וממילא היא אסורה לאכול תרומה ומעשר. ואילו שמחלקים את התרומות ומעשרות בבית הגרנות לא ידעו שהיא גרושה כיוון שהם אינם בעיר, נשאלת השאלה, גרושה בת לוי מי לא אכלה במעשר? בת לוי שנתגרשה מבעלה הכהן, האם היא אסורה לאכול במעשר ראשון? הרי אפילו אם נתגרשה יכולה לאכול מעשר ראשון מחמת עצמה, שהרי היא בת לוי, מדוע שלא תאכל במעשר בבית הגרנות? משיבה הגמרא בשאלה, ולטעמך וכי לסברתך שהנחה מקשה ממעשר ראשון על משנתנו לא קשה? וכי גרושה בת כהן מי לא אכלה בתרומה? האם גרושה בת כהן לא אוכלת בתרומה מחמת אביה? אף על פי כן מבואר בברייתא לקמן בדף צדיתת עמוד ב' שכל אישה הנשואה לכהן אין נותנים לה תרומה בגורן מפני גרושה ולא חילקו בין בת כהן לבת ישראל, משמע שגם בת כהן אינה נוטלת בגורן, ולדבריך היא הרי יכולה לאכול תרומה מחמת עצמה, ומדוע אינה נוטלת בגורן? אלא על כוחך טעם האיסור הוא גזירה משום גרושה בת ישראל. גזרו על כל אישה שלא ייתנו לה תרומה בשדה, שמא יבואו לתת תרומה לבת ישראל שנתגרשה מבעלה הלוי, ועכשיו היא זרה והיא אסורה לאכול במעשר ראשון. אם כן הוא אדון במשנתנו שאמרה, בת לוי המאורסת לכהן שאינה נוטלת מעשר ראשון, היא לא נוטלת מעשר ראשון בשדה בגורן, בבית הגרנות, משום הגזירה הזו שמא ייתנו לבת ישראל שניסית ללוי ונתגרשה ממנו, והיא אסורה לאכול במעשר ראשון כרבי מאיר. מקשה הגמרא, יחי עם איסור המשנה בבת לוי המאורסת לכהן הוא דווקא לעניין לתת לה בגורן מפני הגזירה המבוארת? מה העירי המאורסת אפילו נשואה נמי? הרי טעם האיסור הזה שייך בנשואה כמו במאורסת, ומדוע אסרה המשנה דווקא בארוסה? מתרצת הגמרא, איידי דתנא רישא מאורסת, תנא נמי סיפא מאורסת. מכיוון שברישא בדין בת ישראל המאורסת לכהן או מאורסת ללוי, דין המשנה הוא דווקא במאורסת. כי ברישא האיסור הוא בעצם האכילה, והנשואה הרי אוכלת בתרומה ובמעשר כבעלה, ובמאורסת לכהן או ללוי מחדשת המשנה שאינה אוכלת כל זמן שלא ניסית, ובבת כהן המאורסת לישראל משמיעה המשנה שהאירוסין כבר פוסלים אותה מלאכול בתרומת בית אביה, וכן בת לוי לישראל האירוסין פוסלים אותה מאכילת מעשר. לכן שנה התנה גם בסיפה של המשנה לגבי חלוקת המעשרות בגורן מאורסת, למרות שבסיפה בבת כהן ללוי וכן בבת לוי המאורסת לכהן שייך האיסור גם בנשואה. ויהיה הגמרא ברייתא שבה נחלקו רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה לגבי נתינת מעשר ראשון לכהן. ותוספות בדיבור המתחיל מאי בדף פיוו עמוד ב' אומר שמשמע שהמחלוקת הזו היא אותה מחלוקת ששנינו לאל בין רבי מאיר לרב לזר בן עזריה, ורבי עקיבא סובר כדעת רבי מאיר, אלא שהברייתא הקודמת מדברת בעיקר על איסור אכילה לזר, כמו שנקט שם רב לזר בן עזריה לשון איסור ויתר, והברייתא הזו מדברת על מצוות נתינה של מעשר ראשון אם אפשר לתת אותה לכהן. ואין הוכחה שרבי עקיבא אוסר אכילת מעשר ראשון לזרים. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שמופיעה לכמן בדף קוף עמוד א', תרומה נתינתה לכהן ומעשר ראשון נתינתה ללוי. אלו הם דברי רבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה אומר גם מעשר ראשון יש לתת לכהן. שואלת הגמרא בדף פיוו עמוד ב' וכי אפשר לומר שמעשר ראשון ניתן דווקא לכהן ולא ללוי? והרי התורה אמרה לתנו ללוי. אלא אומרת הגמרא אימה אף לכהן. רבי אלעזר בן עזריה מאפשר לתת מעשר ראשון גם לכהן וחולק על רבי עקיבא הסובר שמצוות נתינת מעשר ראשון וללוי בלבד. מבארת הגמרא מהי טעם עדי רבי עקיבא, מה טעמו של רבי עקיבא שיש לתת מעשר ראשון רק ללוי? דכתיב, נאמר, ספר במדבר פרק חי פסוק חווה, וללוויים תדבר ואמרת עליהם כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר, אשר נתתי לכם, מאיתם בנחלתכם, והרמותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. הרי אומרת הגמרא שבלוויים כמשתה יקרא, בלוויים מדבר הפסוק שמקבלו את המעשרות ולא הכהנים. שואלת הגמרא ואידך רבי אלעזר בן עזריה, כיצד הוא סובר שמצוות נתינת מעשר ראשון הוא גם לכהן, אחרי שהתורה אמרה שהלוויים יקחו? משיבה הגמרא, רב לזר בן עזריה סובר כדי רבי יהושע בן לוי. אמר רבי יהושע בן לוי במסכת בכורות דף דלת עמוד א' ובמסכת חולין דף חף דלת עמוד ב', ב-24 מקומות בספרי הקודש נקראו הכהנים בשם לוויים, ומפני שגם הכהנים משבט לוי הם, ופסוק זה הוא אחד מהם, והכהנים הלוויים בני צדוק. בספר יחזקאל פרק ממדלת פסוק תדבב, בהמשך הפסוק, אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעות בני ישראל מעלי, המה יקרבו אליי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי חלב ודם, נאום השם אלוקים. צדוק הכהן היה קורא את הפסוק לבניו הכהנים בשם לוויים. ואם כן אפשר לומר שמה שאמרה התורה אל הלוויים שיקבלו את המעשר מבני ישראל, הכוונה גם אל הכהנים שגם הם בכלל הלוויים. שואלת הגמרא ורבי עקיבא, מדוע אינו מפרש שהכוונה בפסוק הזה גם לכהנים? משיבה הגמרא, אך לא מצית אמרת, כאן לעניין קבלת מעשר ראשון, אי אפשר לומר שהכהנים בכלל לוויים. משום דכתיב, נאמר לגבי מעשר ראשון, ספר במדבר פרק חי פסוק למד א', ואכלתם אותו בכל מקום אתם וביתכם, כי שכרו לכם חלף עבודתכם באוהל מועד. דורשים מאיתור הכתוב, שכן לפי פשוטו בא ללמד שאפשר לאוכלו בכל מקום ולא צריכים לעלותו לירושלים, ודבר זה לא צריך מקרא ללמדנו, שכל עוד לא חייבה התורה לאוכלו במקום מסוים, הרי הוא מותר בכל מקום, אם כן הפסוק מיותר. מהאיתור הזה לומדים שהמעשר ניתן רק למי שיכול לאוכלו בכל מקום. יצא כהן שאין יכול לאוכלו בבית הקברות מפני איסור טומאה למיתים. שואלת הגמרא ואידך, רבי אלעזר בן עזריה, כיצד דורש את מאמר הכתוב בכל מקום, שהרי הוא אינו ממעט את הכהנים בקבלת המעשר ראשון? מבארת הגמרא של רב לזר בן עזריה, נדרש הפסוק ללמדנו שאפשר לאכול מעשר ראשון כל איך דבאי בכל מקום שהוא רוצה, דלא באי חומה, אין צריך לאוכלו דווקא בתוך חומת ירושלים כמעשר שני הנאכל בירושלים. לשיטת רב לזר בן עזריה, לולי שהתיר הכתוב לאוכלו מחוץ לירושלים, היינו למידים מעשר ראשון ממעשר שני בלימוד של במה מצינו שצריך לאוכלו בתוך ירושלים דווקא. וכן לומדים שהיא אכילי בתומת הגוף לא לקי, שרשאי הלוי לאוכלו בכל מקום אפילו בבית הקברות שאין איסור לאוכלו כשהוא תמה. מספרת הגמרא, האי גינטה הייתה שדה, דאב ושקיל שהיה לוקח רב לזר בן עזריה מעשר ראשון מינה. רב לזר בן עזריה שהיה כהן, כמו שלמדנו במסכת ברכות דף זך עמוד ב', שהוא היה דור עשירי לעזרה שהיה כהן. אם כן, רב לזר בן עזריה שהיה כהן לקח מעשר ראשון מאותה שדה, כיוון שהוא סבר כמבואר שהכהנים יכולים ליטול מעשר ראשון כמו הלוי. אז על רבי עקיבא ההדרי לפיתחה לוי קברי, רבי עקיבא הסובר שלא נותנים מעשר ראשון אלא ללוי, סגר את השער שהיה קיים לאותה שדה, והעביר את הפתח לצד אחר שהיה שם בית הקברות, כדי שרב לזר בן עזריה לא יוכל להיכנס לשדה וליטול מעשר ראשון, כי הרי רב לזר בן עזריה כהן, והוא לא יכול ואסור לו לעבור בבית הקברות מפני הטומאה. כשנודע הדבר לרב לזר בן עזריה, אמר עקיבא בתרמילו ילך, ואנה חיי, אני אחיה גם בלי שאתול את המעשר הזה, שכן רב לזר בן עזריה עשיר גדול היה ולא נזקק לאותם המעשרות. אז רש"י מפרש מה הכוונה עקיבא בתרמילו ילך. עקיבא בתרמיל הרועים ילך, שזה תיק מעור שתולה הרועה בצווארו ובו הוא מכניס את פיתו. אומר רב לזר בן עזריה לרבי עקיבא את זה, מפני שרבי עקיבא היה רועה צונו של חותנו קל בסבוע. מפרש הים של שלמה שרב לזר בן עזריה דרך גנאי אמר זאת, כלומר שהיה רועה לקל בסבוע, ואילו אני חיי פירושו של דבר, שרבי עקיבא יכול לעשות מה שיעשה, אני מכל מקום אחיה. כי כאמור רב לזר בן עזריה היה עשיר גדול. ואילו המאירי מפרש, רב לזר בן עזריה אמר שגם אם יחזור רבי עקיבא לראות את צון חותנו עם הכלו ותרמילו כדרך הרועים, יהיה לי מייחן לחיות גם בלי המעשר ראשון שלו. ואילו הבן יהוידע מפרש שבוודאי לא נתכוון לזלזל בכבודו של אותו צדיק. והוא מבאר שכך התכוון לומר, עקיבא בתרמילו, כלומר רבי עקיבא עודנו פיקח גדול במילי דאל מקמו אז כשהיה רועה צון חותנו. וגם כאן נראה חוכמתו בהסבת הפתח. מביאה הגמרא עכשיו מחלוקת המוראים בגדר התקנה שתקנו חכמים בימי עזרא וכנסו את הלוויים שפירות המעשר ראשון שנותנים בני ישראל יהיו לאחרים מלבדם. אז יש מחלוקת המוראים מי יקבל את המעשרות שיתנו ישראל. והכנס הזה מוזכר פעמים רבות בשס, וכאן מבררת הגמרא את גדרו וטעמו. וזה לא כהמשך למחלוקת רבי עקיבא ורב לזר בן עזריה שהם נחלקו בעיקר חובת הנתינה מהתורה, אם היא גם לכהנים. ואומר שהוא גם לכהנים אין טעמו משום כנס, אלא שנקראו הכהנים לוויים, כמו שהביאה הגמרא. למה הובא כאן המחלוקת? מפני שבהמשך מביאה הגמרא סיוע לנידון מהמעשה הנזכר שאסב רבי עקיבא את הפתח לבית הקברות. אומרת הגמרא, איתמר, נאמר מפני מה כנסו לוויים במעשר, שאת המעשר ראשון הראוי לבוא לחלקם יתנו לאחרים. פליגיבה נחלקו בדבר רבי יונתן וסביה. חד אמר, אחד הסביר מפני שלא עלו מבבל לארץ ישראל בימי עזרא, שכאשר שב עזרא אחרי תום 70 שנות גלות בבל, והרבה מעם ישראל נותרו לגור בבבל, זו הסיבה שכנסו אותם, וחד אמר שתקנו שיתנו את המעשר ראשון לכהנים, כדי שיסמכו כהנים עליו בימי תומתן. הכהנים הרי עיקר מזונם מתרומות בני ישראל, לפי שאין להם נחלה בארץ. בזמן תומותם, אסורים הם לאכול בתרומה, ואין להם מה לאכול, לכן תקנו שגם מעשר ראשון יגיע לחלקם. ומעשר ראשון מותר באכילה, אף כשהאוכלו תמה. שואלת הגמרא, בישלמה למנדה אמר שטעם הגזירה היא מפני שלא עלו בימי עזרה? מובן, משום אחי כנסינו. למה כנסו אותם? מפני שלא נהגו כהוגן. אלא למנדה אמר שטעם הגזירה הוא כדי שיסמכו עליו כהנים לאוכלו בימי תומתן, וכי משום כהנים שאינם יכולים לאכול תרומה בימי תומתן, כנסינו ללוויים? כונסים את הלוויים שיפסידו את חלקם במעשה ראשון? תרץ את הגמרא, אלא לכול אלמה, לשיטת כולם טעם הכנס שכנסו ללוויים ומפני שלא עלו בימי עזרה. ואחה בהקה מפלגי. המחלוקת היא, מר סבר כנס על העניים, האומר שכנסו את הלוויים מפני שלא עלו מבלבל. דעתו היא שכל התקנה הייתה רק לכנוס את הלוויים, ולפיכך תקנו שמכאן ואילך יינתן המעשה ראשון לעניים. ומר סבר, החולק עליו סובר שאומנם עיקר התקנה היא שכנסו את הלוויים על שלא עלו עם עזרה, אלא שתקנו שיתנו את המעשה ראשון גם לכהנים עשירים, מפני שהכהנים במי תומתן, כולם עניים נינו, נחשבים לעניים לפי שאסורים אז לאכול בתרומה. גם לדעה הזו גזרו ליתן את המעשר לעניי ישראל, אשר תקנו גם לכהנים שאינם עניים. וכעת מביאה הגמרא הוכחה מהמעשה הנזכר למחלוקת הזו. בישלמה מובן הדבר למאן דאמר כנסה לעניים, כמבואר למעלה שסובר שתקנו ליתן את המעשר לעניים דווקא ולא לכהנים עשירים. משום אחיה הדרי רבי עקיבא לפתחי לבי קברי. משום כך הסב רבי עקיבא במעשה הנזכר להיל את פתח השדה לבית הקברות, זאת כדי למנוע מרב לזר בן עזריה ליטול את המעשר ראשון. לפי שגם אחרי התקנה לא תקנו שיתנו את המעשר אלא לעניים ולא לכהנים עשירים. רב לזר בן עזריה היה כהן והיה עשיר. אלא למנדה אמר שהתקנה הייתה ליתן מעשר ראשון גם לכהנים, אם כן עמי ההדרי לפתחי לבי קברי, למה הוא הסב את הפתח לבית הקברות? גם שלשיטת רבי עקיבא מן התורה אין ניתן המעשר אלא ללוויים, מכל מקום כבר כנסום בימי עזרה שיתנו לכהנים את המעשר. רב לזר בן עזריה כהן היה, אז למה רצה רבי עקיבא למנוע ממנו לקחת המעשר ראשון? דוחה הגמרא את ההוכחה ומבארת, אחי כאמר לי, כך התכוון רבי עקיבא לומר לרב לזר בן עזריה. אידקה עתית בתורת כנסה, אם אתה רוצה ליטול מעשר ראשון מדין הכנס שכנסו את הלוויים, ומפני שהכהנים בימי תומתן עניים הם, איתלך, יש לך את המעשר, והוא שייך לחלקך, והיא קעתית בתורת חלוקה, אולם אם אתה נוטל מעיקר דין חלוקת מעשר ראשון, לפי שדעתך היא שמן התורה מעשר ראשון ניתן הן ללוויים והן לכהנים, לאיתלך, אין אתה רשאי ליטול את המעשר ראשון, שמכיוון שאין לכהנים ליטול מעשר ראשון מן התורה, סבר רבי עקיבא, שאם ייקח כהן מדין חלוקה ולא מדין כנס, לא יצא נותן לו ידי חובתו בנתינת מעשר ראשון, שהרי מדין תורה המעשר שייך ללוי ולא לכהן. ולכן אסב רבי עקיבא את הפתח לכיוון בית הקברות, כדי שרב לזר בן עזריה הכהן לא יוכל לקחת מן המעשר ראשון. כעת מבארת הגמרא, מניין שלא עלו הלוויים מבבל עם עזרה, ומנהלן דלא סליקו, מניין לנו שלא עלו הלוויים לארץ ישראל בימי עזרה? אומרת הגמרא, דכתיב, נאמר בספר עזרה פרק ח' פסוק ט"ו, ואקבצם אל הנער הבא אל אהבה, ונחנה שם ימים שלושה, ואבינה ועם ובכהנים ובבני לוי לא מצאתי שם. עזרא קיבץ את העם העולים ממו סמוך לנער ההולך אל אהבה, והוא שם של מקום, וחנו שם שלושה ימים, ועזרא התבונן בליבו לדעת מי ומי ההולכים, ולא מצא מבני לוי. אמר רב חיסדא, בתחילה לא היו מעמידים שוטרים הקופים את העם לציית לדברי בית הדין, אלא מן הלוויים. מהם היו מעמידים שוטרים, שנאמר, ושוטרים הלוויים לפניכם. מינו את השוטרים דווקא מהלוויים מפני שהם לא חטו בעגל, ועד הרבה קינו את קינת השם צבקות לנקום בעושי העגל. לכן זכו שהעמידו שוטרים מהם, ואילו שאר השבטים שחטו שם, לא זכו שיעמידו מהם שוטרים, או לפי שהיו הלוויים רבים בארץ יהודה לאחר שיורבם גרשה מנחלתם, ובאו לירושלים. עכשיו אין מעמידים שוטרים אלא מישראל, שנאמר, ושוטרים הרבים בראשיכם. ולמידים מהמילה הרבים שהשוטרים מישראל הם שהם מרובים מן הלוויים. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את לימוד דף פיבה וממסכת יבמות עם 8 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם זרים מותרים במעשה ראשון ומנהלן? שאלה שנייה, מהי ספק סוטה והאם מותרת לבעלה ומנהלן? שאלה שלישית, איך ייתכן שישראל הנשוי לישראלית בהתר עשה זונה בביאתו? שאלה רביעית, מה דין האוכל טבל שהופרשה ממנו תרומה אבל לא הופרש ממנו מעשה ראשון? שאלה חמישית, מה דין האוכל מעשה ראשון? שאלה שישית, במה שונה מעשר עני ממעשר ראשון? שאלה שביעית, מדוע כנסו את הלוויים במעשר ראשון שלא יקבלו אותו? והשאלה האחרונה, ממי העמידו שוטרים בתחילה וממי מעמידים כעת שוטרים? מוריי ורבותיי, עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, זין בטבת תשע"ה, ובעזרת השם יתברך, אנחנו נשוב ונשתמע מחר, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ח' בטבת תשע"ה, עם דף פז, דף פי זין, ממסכת יבמות. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו, יום טוב ומבורך מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה, הצלחה, אורה ותורה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.